שלום וברכה, מסכת קידושין דף כ"ט, אנחנו מתחילים במשנה בשורה 12 מלמעלה. אומרת המשנה, כל מצוות הבן על האב, אנשים חייבים ונשים פטורות. וכל מצוות האב על הבן, אחד אנשים ואחד נשים חייבים. וכל מצוות עשה שהזמן גרמה, אנשים חייבים ונשים פטורות. וכל מצוות עשה שלא הזמן גרמה, אחד אנשים ואחד אנשים חייבים. וכל מצוות לא תעשה, בין שהזמן גרמה, בין שלא הזמן גרמה, אחד האנשים ואחד אנשים חייבים, חוץ מבל תקיף את פאת הראש, ובל תשחית את פאת הזקן, ולכן במקרה שלאישה יש זקן, מותר לה להשחית אותו, ובל תתאמה למתים, שזה איסור שנאמר לכהנים, וגם הוא נוהג רק בגברים ולא בנשים. ושואלת הגמרא, מהי הכוונה במשפט הראשון של המשנה, כל מצוות הבן עליו? אילם, האם תאמר שהכוונה כל מצוות דמיחייב ברא למאב עד לאבא? כל המצוות שהבן מצווה על אביו, שבהם אמרה המשנה שאנשים חייבים ונשים פטורות, והתניא. והרי שנינו בברייתא על הפסוק, נקרא אותו בפנים, איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמורו, אני אדוני אלוהיכם. ומזה שנקטה התורה את המילה איש, אז אין לי אלא ללמוד, שרק האיש, דהיינו הגבר, חייב במורה הוריו. אישה מניין שגם היא חייבת, עונה על כך הברייתא, כשהוא אומר איש אמו ואביו תיראו, המילה תיראו היא בלשון רבים, וממילא הרי כאן שניים. זאת אומרת שהציווי בפסוק הוא לשניים, גם לאיש וגם לאישה, ששניהם חייבים במורה ההורים. אז אם כך, למה התכוונה המשנה כשאמרה כל מצוות הבן על האב, אנשים חייבים ונשים פטורות? עונה על כך, אמר רב יהודה, אחי כאמר, כך צריך להסביר את המשנה, כל מצוות הבן המוטלות על האב לעשות לבנו. כגון המצוות שמפורשות בברייתא שתביא הגמרא בהמשך, שאבא מחויב ללמד את בנו תורה ולמול אותו ולפדותו בחמישה סלעים עם הבן ובכור ולהשיאו אישה. במצוות הללו אמרה המשנה שאנשים חייבים ונשים פטורות, כך שהאבא מחויב בהם ולא האמא. ואומרת הגמרא, תנין עליה. את מה שאמרה המשנה בקיצור, שנינו יותר בהרחבה דתנו רבנן בתוספתא הבאה. האב חייב בבנו למולו ולפדותו וללמדו תורה ולהשיאו אישה וללמדו אומנות, דהיינו מקצוע. ויש אומרים שהאבא חייב אף להשיתו במים, דהיינו ללמדו שחייה, מפני שאם הוא יצא לשוט בספינה ותטבע הספינה, יסתכן הילד אם הוא לא יודע לשוט. וגם היום, על פי חוזר מנכ״ל משרד החינוך, מאז שנת תשל"ח, לימודי שחייה הניתנים במרוכז לילדי ישראל בכיתה ה' הינם לימודי חובה. רבי יהודה חולק ואומר שכל שאינו מלמד את בנו בצורה אקטיבית אומנות, הרי הוא בכך מלמדו ליסטות. עד לכאן לשון התוספתא, ומיד שואלת הגמרא, ליסטות סל כדעתך? האם יעלה על דעתך לומר שאבא שלא דאג שהבן ילמד מקצוע? אז בהכרח הוא לימד אותו להיות שודד? והלא ישב ולא לימדו כלום. אלא מסבירה הגמרא את דברי רבי יהודה שאין במציאות וקום, ולכן אם האבא לא לימדו אומנות, אז כאילו הוא מלמדו ליסטות. שכיוון שאין לבן אומנות ויחסר לחמו, אז ממילא הוא ילך בפרשת דרכים וילסתם את הבריות. ובשני הדפים הקרובים תבאר הגמרא את דברי התוספתא. ושואלת הגמרא למולו מנהלן, מה המקור לכך שהאב חייב למול את בנו ולא האם? עונה על כך הגמרא דכתיב, שכתוב נקרא בפנים, וימול אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים כאשר ציווה אותו אלוהים. והתורה יכלה לומר כאשר ציווה אלוהים, מזה שהיא הדגישה כאשר ציווה אותו, משמע אותו ולא את שרה. ממשיכה הגמרא ואומרת, והיכא דלא מעלה אבוה, היכן שהאבא לא מעל את בנו, מחייבי בית דין עלי מי מלא, חובת המילה מוטלת על בית הדין. דכתיב נקרא בפנים, זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך, הימו לכם כל זכר. ממשיכה הגמרא ואומרת, והיכא דלא מעלי בית דינא, והיכן שבית הדין לא מעלו אותו, מחייב איהו למי מל נפשי. חייב האדם עצמו כשיגדל לדאוג למול את עצמו. דכתיב נקרא בפנים, וערל זכר אשר לא ימול את בשר אורלתו, ונכרתה הנפש ההיא מהמאה את בריתי אפר. כך שאם הוא לא דואג לעצמו לברית מילה, הרי הוא מתחייב בקרת. אז עד לפה ראינו את חיוב האב למול את הבן, ואם לא האב בית הדין, ואם לא בית הדין אז האדם עצמו. ממשיכה הגמרא ושואלת, היא, האמא, מנלן דלא מחייבה, מהיכן שהיא לא חייבת למול את הבן? עונה על כך הגמרא, כפי שכבר הזכרנו, דכתיב בפסוק, כאשר ציווה אותו אלוהים, אותו את אברהם, ולא אותה את שרה. ומקשה על כך תוספות, ואם תאמר, למה צריך ללמוד את הדבר הזה מפסוק מפורש? הרי ניתן לומר שמילה היא מצוות עשה שהזמן גרמה. שהרי חיוב ברית המילה מתחיל רק ביום השמיני ללידה, ונשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה, מתרץ תוספות, שמכיוון שמהיום השמיני והלאה אין למצוות ברית המילה הפסק, אז היא לא נחשבת למצווה שהזמן גרמה. אבל ממשיך תוספות ומקשה, עדיין זה נחשב מצוות עשה שהזמן גרמה, שהרי אין מלין אלא ביום ולא בלילה. ולכן נאלץ תוספות לומר שהגמרה שלנו היא כנראה כשיטת הדעה שאומרת במסכת יבמות, שברית מילה שלא בזמנה נוהגת בין ביום בין בלילה. וממשיכה הגמרה ושואלת, אשכחן מצינו את חיוב ברית המילה, שנאמר לאברהם למול מיד את יצחק בנו, אבל חובת ברית המילה לדורות, שהיא מוטלת על האבות ולא על האמהות, מנהלן, מה המקור לכך? עונה הגמרא, תנא דבר רבי ישמעאל. בבית המדרש של רבי ישמעאל שנו את הברייתא הבאה, כל מקום שנאמר בתורה את המילה צו, זאת אומרת לשון של ציווי, אז אינו אלא במשמעות של זירוז מיד ולדורות. הוא מסביר רש"י, זירוז הכוונה שיהיה מהיר וזריז בדבר, מיד הכוונה שהוא נוהג באופן מיידי, ודורות הכוונה שהוא נוהג גם כציווי לדורות. ומביאה לכך הברייתא מקור מפסוקים, משמעות המילה צו כזירוז דכתיב נקרא בפנים, וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו, כי הוא יעבור לפני העם הזה והוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה. הרי שנאמרה בפסוק המילה צו ונאמרו המילים חזקהו ואמצהו, ומזה לומדים שמשמעות המילה צו היא זירוז. והמקור לכך שהמילה צו משמעותה גם מיד ולדורות דכתיב נקרא בפנים, את כל אשר ציווה אדוני עליכם ביד משה, מן היום אשר ציווה אדוני והלאה לדורותיכם. הרי שהמילה צו נאמרה גם במשמעות מיידית מן היום, וגם במשמעות לדורות והלאה לדורותיכם. וכך גם לעניין ברית המילה נאמר כאשר ציווה אותו אלוהים, ומכאן שחיוב ברית המילה שהיה מוטל על אברהם ולא על שרה, נאמר גם לדורות. ומצטט את הגמרא את התוספתא, שהחובה לפדותו, את הבן הבכור שנולד, מוטלת על האבא ולא על האמא, ושואלת הגמרא מנהלן, מה המקור לכך? עונה הגמרא דכתיב, נקרא בפנים, ופטר חמור תפדה בשה, ואם לא תפדה וערפתו, כל בכור בניך תפדה, ולא יראו פני ריקם. ומכאן שיש חיוב על האב לפדות את בנו, ואיכה דלא פרקי אבוה, ואיכן שהאבא לא פדה את בנו, מחייב איהו למפרקי, חייב הבכור לפדות את עצמו. דכתיב, נקרא בפנים, כל פטר רחם לכל בשר אשר יקריבו לאדוני, באדם ובבהמה יהיה לך, אך פדו תפדה את בכור האדם ואת בכור הבהמה הטמאה תפדה. ומכפל הלשון בפסוק פדו תפדה, לומדים שמי שלא פדו אותו חייב לפדות את עצמו. וממשיכה הגמרא ושואלת, ואי היא, האמא מנלן דלא מפקדה. מה המקור לכך שהיא לא מחויבת לפדות את בנה הבכור? דכתיב שכתוב בפסוק את המילה תפדה, וניתן לקרוא אותה בשתי משמעויות, גם תפדה, דהיינו על ידי עצמך, וגם תפדה אחרים. ויש הקש בין שתי המשמעויות, ולכן לומדים, כל שמצווה לפדות את עצמו, הוא מצווה לפדות את אחרים, וכל שאינו מצווה לפדות את עצמו, הוא אינו מצווה לפדות אחרים. אבל אם זה המקור לכך שהאימא לא מצווה לפדות את הבן, הרי שיש פה הנחת יסוד שהיא לא מצווה לפדות את עצמה, ועל כן מברר את הגמרא, והיא מנלן דלא מחייבה למפרק נפשה. מה המקור לכך שאימא שהיא בכורה לא מחויבת לפדות את עצמה? שהרי גם אם אביה אינו מצווה לפדותה, שהרי כתוב בכור בניך, עדיין ייתכן שהיא מחויבת לפדות את עצמה לכשתגדל, שהרי אמרנו שבמשמעות המילה תפדה, יש גם את המשמעות תיפדה, שיש מצווה על הבן שלא נפדה על ידי אביו לפדות את עצמו. והיות שפדיון בכור זה מצוות עשה שאין הזמן גרמה, אז מי אמר שבכורה פטורה מלפדות את עצמה? עונה על כך הגמרא, דכתיב בפסוק את המילה תפדה, ויש בה את שתי המשמעויות, גם תפדה אחרים וגם תפדה על ידי עצמך, ויש הקש בין שתי המשמעויות, ולכן כל שאחרים מצווים לפדותו הוא מצווה לפדות את עצמו, וכל שאין אחרים מצווים לפדותו אין הוא מצווה לפדות את עצמו. ומניין שאין אחרים מצווים לפדותה, דאמר קרא בצורה מפורשת, כל בכור בניך תפדה, ומזה ממעטים, בניך נפדים ולא בנותיך. ובאותו עניין, מביאה הגמרא תנו רבנן, שנו רבותינו בתוספתא. הוא לפדות, דהיינו, לא פדאו אביו, ולכן הוא צריך לפדות את עצמו, ובמקביל לכך, ובנו הבכור צריך להיפדות. אומר תנא קמא, הוא קודם לבנו. רבי יהודה חולק ואומר, בנו קודמו, מפני שזה האבא הטרי, מצוותו על אביו, והוא לא קיים את מצוות הפדיון. וזה, מצוות הפדיון של בנו מוטלת עליו. עד לכאן לשון התוספתא. ואמר רבי ירמיה שאלו גבולות הגזרה של המחלוקת. הכל מודיעים, דהיינו, גם תנא קמא וגם רבי יהודה, הפכנו דף, שכל אחד דלקה אלה חמש סלעים, שאיכן שאין לאבא נכסים אלא בשווי של חמישה סלעים, אז ודאי שהוא קודם לבנו לעניין פדיון. מה הייתה מה? מפני שמצווה דגופי עדיפה. מצווה המוטלת על גופו של האדם קודמת למצווה שמוטלת על גוף אחר, אפילו אם הגוף האחר הוא בנו. כי פליגי, באיזה מציאות נחלקו תנא קמא ורבי יהודה? אחד העיקה חמש סלעים משועבדים וחמש סלעים בני חורים. ונסביר את המושגים. נכסים בני חורים, הכוונה לנכסים שנמצאים ביד אדם שחייב משהו לחברו. נכסים משועבדים זה מי שנתחייב בתשלום לחברו, כגון לקח הלוואה או הזיק את חברו, ואז נכסיו משתעבדים לתשלום חוב זה. אם הוא מכר את הנכסים הללו לאחר שהם נשתעבדו בחובו, יכולים המלווה או הניזוק לגבות את החוב או את הנזק מהנכסים שקנו הלקוחות. והעיקרון הוא שכאשר אדם קונה נכס מאדם אחר, הוא בודק האם הנכס שהוא קנה משועבד לאיזשהו חוב. ואם אכן היה חוב מפורסם שהיה מוטל על המוכר, כגון שהוא לקח מלווה בשטר, אז הקונה יודע שהוא קנה נכס משועבד. אבל אם החוב שהיה מוטל על המוכר לא היה מפורסם, כגון מלווה בעל פה, או לחילופין שנשארו למוכר נכסים בני חורין, במקרה כזה הנכס של הקונה לא משתעבד לחוב. ואמר רבי ירמיה שנחלקו תנא קמא ורבי יהודה במציאות שהיו לאבא נכסים בשווי 10 סלעים, ומתוכם הוא מכר נכסים בשווי 5 סלעים, ונכסים בשווי 5 סלעים הוא השאיר בני חורים בידו. רבי יהודה סבר שמלווה דכתיב בתורה ככתובה בשטר דמיה, שחוב שהתורה הטילה על אדם בצורה מפורסמת לפדות את בנו, זה חוב שכולם מודעים אליו, כמו מלווה שכתובה בשטר. ולכן, בהני 5 סלעים בני חורים שנמצאים בידו של האבא, פריק לברי, הוא פודה את בנו, ועבור החוב שהוא חייב לכהן על פדיון עצמו, ואז יל כהן ותריף לי לחמש משועבדים לדידי. ילך הכהן ויתרוף, ייקח מהלקוחות שקנו את הנכסים. למרות שהם ידעו שמוטל על המוכר חוב קודם לפדות את עצמו, כך שהנכסים משועבדים לחוב הזה, ולכן הכהן יכול לגבות אותם עבור פדיון האב עצמו. ורבנן לעומת זאת סברי, שמלווה דכתיב באורייתא, דהיינו, חוב שהתורה הטילה על האדם לפדות את בנו, לאו ככתובה בשטר דמיה, אין לה את אותה רמת פרסום, היא לא דומה למלווה הכתובה בשטר שהלקוחות יכלו לדעת את זה מראש, ולכן הכהן לא יכול לגבות את החוב שהאבא חייב לו עבור פדיון עצמו מהנכסים המשועבדים. והילקח, ולכן יש בידיו של האבא סכום של 5 סלעים בלבד, ובמקרה כזה, כפי שהסביר רבי ירמיה למעלה, המצווה דגופי עדיף. המצווה של האב לפדות את עצמו עדיפה וקודמת על המצווה שלו לפדות את בנו. ועוד באותו עניין תנו רבנן שנו רבותינו בתוספתא, מה קורה כאשר מוטל על אדם לפנות את בנו ובמקביל ולעלות לרגל? לפי תנא קמא הוא פודה את בנו קודם כל ואחר כך הוא עולה לרגל. רבי יהודה חולק ואומר שהוא קודם עולה לרגל ואחר כך הוא פודה את בנו. הוא מנמק רבי יהודה מפני שזו מצווה עוברת וזו מצווה שאינה עוברת. עד לכאן לשון התוספתא, ושואלת הגמרא, בישלמה נוח לי להבין לרבי יהודה שאמר שהוא קודם עולה לרגל ורק אחר כך הוא בודה את בנו, כדי כאמר תאמה, שהרי הוא נימק את דבריו, שזו מצווה עוברת וזו מצווה שאינה עוברת, ובסדר הזה הוא יוכל לקיים את שתי המצוות. אלא רבנן, שאמרו שהוא קודם בודה את בנו ואחר כך עולה לרגל, מה הייתה המיו? מה הטעם שהם אומרים שמצוות הפדיון קודמת למצוות העלייה לרגל, והרי ייתכן שהוא יפספס את מצוות העלייה לרגל? נעל כך הגמרא, דאמר קרא, שכתוב בפסוק נקרא בפנים, ופטר חמור תפדה ושא, ואם לא תפדה וערפתו. כל בכור בניך תפדה, ולא יראו פני ריקם. ומלשון הפסוק, שהקדים ואמר, כל בכור בניך תפדה, והדר, ורק אחר כך חזר ואמר, לא יראו פני ריקם, למדו חכמים שכאשר יש התנגשות בין פדיון בכור לבין עלייה לרגל, פדיון בכור קודם. ועוד בענייני פדיון בכור, תנו רבנן, שנו רבותינו במחילתא. מניין שאם היו לו לאדם 5 בנים בכורים מ5 נשים שונות, שחייב לפדות את כולן, תלמוד לומר, כל בכור בניך תפדה. עד לכאן לשון המחילתא, ושואלת הגמרא, פשיטה, הרי זה דין פשוט, שהרי בפטר רחם תלה רחמנה, שאמרה התורה, כל פטר רחם לי, דהיינו, שדין פדיון בכור, שייך בתינוק שפטר, דהיינו, פתח ראשון את הרחם של אמו. מבאר את הגמרא, מהו דתימה, מה היית חושב לומר? שאולי נילף בכור בכור מנחלה, נלמד גזרה שווה מהמילה בכור שמופיעה לעניין פדיון בכור, ומהמילה בכור שמופיעה לעניין ירושה של נחלה באופן הבא. מה להלן לגבי ירושה? אמרה התורה שהבכור הוא ראשית עונו, כלומר בכור לאבא ולא בכור לאמא, אז אף כאן בפדיון בכור, אולי בנוסף לכך שמדובר על בכור לאמא, הוא גם צריך להיות ראשית עונו, דהיינו גם בכור לאבא. לכן כמה שמלן באה תנא להשמיע לנו שדין פדיון בכור תלוי רק בבכור לאמו ולא בבכור לאביו. וממשיכה הגמרא ומצטטת מהברייתא שיש חיוב על האב ללמדו תורה לבנו, ושואלת הגמרא מנהלן מה המקור לכך. עונה הגמרא דכתיב, נקרא בפנים, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. הרי שיש ציווי ללמד תורה את בניכם, והיכא דלא אגמרי אבוה, והיכן שהאב לא לימד את בנו תורה, מיכא יביאו למי גמר נפשי. האדם מחויב ללמד את עצמו תורה, והמקור לכך דכתיב פסוק אחר שכתוב, ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. ממשיכה הגמרא ושואלת, איהי מנהלן דלא מחייבה, מה המקור לכך שהאימא לא מחויבת ללמד את בנה תורה? עונה על כך הגמרא דכתיב בפסוק שממנו למדנו את החובה על האב ללמד את בנו תורה, ולימדתם אותם את בניכם, וניתן לקרוא את המילה ולימדתם בשתי משמעויות, גם ולימדתם אתם אחרים, וגם ולמדתם אתם בעצמכם. ומהיקש בין שתי המשמעויות הללו לומדים שכל שמצווה ללמוד בעצמו מצווה ללמד אחרים, וכל שאינו מצווה ללמוד בעצמו אינו מצווה ללמד אחרים. ואם זה המקור לכך שהאם לא מצווה ללמד את בנה, אז יש פה הנחת יסוד שאישה לא מצווה ללמד תורה את עצמה. וממילא שואלת הגמרא, ואי מנהלן דלא מחייבה למילף נפשה, מה המקור לכך שאישה לא מחויבת ללמד את עצמה תורה? עונה הגמרא דכתיב בפסוק את המילה ולימדתם, וניתן לקרוא אותה בשתי משמעויות, גם ולימדתם אחרים וגם ולמדתם בעצמכם. ומהיקש בין שתי המשמעויות לומדים שכל שאחרים מצווים ללמדו הוא מצווה ללמד את עצמו, וכל שאין אחרים מצווים ללמדו אין הוא מצווה ללמד את עצמו. ומניין שאין אחרים מצווים ללמדה את האישה תורה, דאמר קרא ולימדתם אותם את בניכם, הרי שמעתה התורה את בניכם אתם מצווים ללמד ולא את בנותיכם. ומביאה הגמרא תנו רבנן שנו רבותינו בתוספתא, במקרה שהוא ללמוד ובנו ללמוד, שגם האבא וגם הבן רוצים ללמוד תורה, אבל אין מספיק כסף לשלם עבור הלימודים של שניהם. במקרה כזה אומר תנא קמא, הוא האבא קודם לבנו. רבי יהודה אומר שאם ניתן לראות שבנו זריז וממולח ותלמודו מתקיים בידו, והאב רואה שיצליח הבן יותר ממנו ואין לו סיפוק נכסים שילמדו שניהם, אז במקרה כזה בנו קודמו, והאבא יטריח אחר מזונות ויספיקנו. זאת אומרת, יפרנס את הבן. ומביאה הגמרא דוגמה לעניין, כי כמו הסיפור הבא, דרב יעקב ברי בנו דרב אחא בר יעקב, שדרי אבוה שלח אותו אביו לקמי לפני דאביי כדי ללמוד תורה. כי עתה וכאשר חזר הבן לביתו, חזיי ראה אביו דלא הווה מחד עדן שמעתי, ששמועותיו לא מחודדות כל כך, הוא לא מצליח בלימודו. אז אמר לו האבא לבן, אנא עדיף נמינך, אני מחודד ממך בלימוד תורה, ולכן עדיף שאני אלך ללמוד ולא אתה. טוב את דאיזי לנה. אז שב אתה בבית ותתעסק בפרנסה, ואני אלך לבית המדרש אצל אביי ואלמד תורה. שמע אביי דקהה ואתי, שרווח הבר יעקב בא ללמוד אצלו תורה, והייתה שם לאביי איזה בעיה קטנטונת, הווה ההוא מזיק בי רבנן דאביי, היה שם איזה מזיק, איזה שד בבית המדרש של אביי, שכוחו היה כל כך חזק, דקי אבו איילה בטרן אפילו באיממה, שכאשר היו נכנסים לשם אפילו שני אנשים ואפילו ביום ולא בלילה, הוו מתזקי, הוא היה מזיק אותם. אז קפץ אביי על ההזדמנות שרווח הבר יעקב מגיע אליו ואמר לו, לתלמידים שלו, לא ליטיב לי איניש ושפיזה, שאף אחד לא ייתן לרווח הבר יעקב אכסניה, ואז בעל כורחו הוא יצטרך ללון בבית המדרש, ומתוך חסידותו אפשר דמתרחש ניסה, והוא יהרוג את המזיק. ואכן אף אחד מהתלמידים לא נתן לרווח המקום לישון, ולכן הוא נאלץ על, נכנס לבית המדרש, בת וישן בהו בי רבנן באותו בית מדרש. אידמלי נדמה לו אותו השד כתנינה דשיבה רשבתי,
והתחיל רווח המתפלל,
ובכל קריאה דקרה רווחה נטר חד רישי, נשר ראש אחד של אותו מזיק. אמר לו רווחה לאביי ולתלמידים שלו למחר, אי לא התרחש ניסה סיכנתין. אם לא היה מתרחש לי נס שניצחתי את השד, הרי סיכנתם אותי. ושואל על כך המערשה, הלא הוא רבי שמואל אליעזר ברבי יהודה אידלס, שקרא לעצמו בשם המשפחה אידלס, על שם הכרת הטוב לחמותו, שתמכה בישיבתו הגדולה בפוזנה במשך 20 שנה. הוא אהב את הפלפול ההגיוני והתנגד לפלפול של אבל, המטריד את האדם מן האמת ואין מגיע לתכליתו המבוקש. הוא גם נמנע בין הרבנים שחתמו בשנת שינון ביריד גרמניץ בעיר לובלין על התקנה שלא ישתדל שום רב בישראל להשיג את הרבנות על ידי ממון. והוא שואל, איך דחה אביי את רווחה למקום סכנה על הספק שמה יתרחש נס, והרי גם אם יתרחש נס יהיו מנקים לרווחה מזכויותיו. ועונה המערשה שוודאי שמח אביי על חסידותו של רווחה, ושמתוך תפילתו הוא לא יהיה ניזוק והוא ודאי יהרוג את המזיק, וזה לא נקרא נס. אלא שאמר אביי לעצמו, אם קודם תפילתו של רווחה יתרחש הנס ויהרג המזיק, ינקו לו מזכיותיו, אבל משום ספק זה אין למנוע את הוודאי שהוא יהרוג את המזיק. וממשיכה הגמרא ומביאה תנו רבנן שנו רבתנו בתוספתא, ללמוד תורה ולישא אישה. מה קודם למה? ואומרת התוספתא, ללמוד תורה ואחר כך ישא אישה, ואם אי אפשר לו בלא אישה, אז הדין שישא אישה ואחר כך ללמוד תורה. ואמר על כך רב יהודה שאמר שמואל, הלכה, נושא אישה ואחר כך ילמוד תורה. ורבי יוחנן לעומת זאת אמר שלא ייתכן שהוא קודם יישא אישה ואחר כך ילמוד תורה, שהרי אם רחיים בצברו, דהיינו שהוא מחויב בפרנסת הבית, האם ייתכן ויעסוק בתורה? ולמרות שנראה ששמואל ורבי יוחנן חולקים, אומרת הגמרא ולא פליגי, הם לא חולקים, הלן והלאו. ויש מחלוקת רשי ותוספות כיצד לפרש את דברי הגמרא. רש"י מסביר שבני בבל היו הולכים וגורסים את משניות התנאים בארץ ישראל, ומתוך שהם לומדים חוץ למקומם, אין צורכי הבית מוטלים עליו, ולכן הוא נושא אישה בבבל שעל ידי כך הוא בלא הרהור, ואחר כך הוא עוזב את ביתו בבבל והולך לארץ ישראל ולומד תורה. וזו הייתה הנחיית שמואל לבני בבל. רבי יוחנן לעומת זאת שאמר שלא ניתן ללמוד תורה כאשר יש רחיים בצברו, הוא אמר את דבריו לבני ארץ ישראל הלומדים במקומם, שהרי אם אדם נושא אישה, יהיו צורכי הבית מוטלים עליו, ועל ידי כך הוא יתבטל מללמוד תורה. ומקשה רבנו תם על פירושו של רשי שתי קושיות. קושיה ראשונה, שרשי הסביר ששמואל אמר לבני בבל לשאת אישה תחילה כדי להיות בלי עירור, אבל כיוון שהם הולכים ללמוד תורה חוץ למקומם, עדיין קיימת אצלם בעיית העירור. וקושיה שנייה, שאחר שנשא אדם אישה, איך הוא יכול לצאת חוץ למקומו ללמוד, הלא הוא צריך לחזור אחר מזונות אשתו ובניו? כפי שאומרת הגמרא במסכת גיטין, ששלח רבי אביתר, בני אדם הבאים משם לכאן הם מקיימים בעצמם את הפסוק והיתנו את הילד בזונה ואת הילדה מכרו ביין. פירוש שבגלל שהם הולכים חוץ למקומם צריכים בניו ובנותיו להתמשכן בעבור מזונותיהם, ומשמע מהדבר שהם לא עושים יפה שהולכים ללמוד ולא מפרנסים את בני ביתם. ולכן מסביר רבנו תם שרבי יוחנן שאמר חיים בצברו ויעסוק בתורה, דיבר לבני בבל, שלא שייך שהאדם יניח את אשתו בבבל וילך וילמד תורה בארץ ישראל, ועוד שבני בבל באופן כללי היו עניים, כך שאם הם היו מתחתנים, הם היו חייבים לפרנס את בני ביתם. ושמואל לעומת זאת שאמר, נושא אישה תחילה ואז לומד תורה, הוא דיבר לבני ארץ ישראל, מפני שהם יכולים ללמוד במקומם, וגם בני ארץ ישראל היו עשירים, ולכן טוב לבן ארץ ישראל שישא אישה וילמוד תורה בתארה. ולא קשה כיצד ייתכן ששמואל שהיה מבבל היה מדבר לבני ארץ ישראל, ורבי יוחנן שהיה מארץ ישראל היה מדבר לתלמידים מבבל, מפני שפעמים שגם בני ארץ ישראל היו יוצאים חוץ למקומם לבבל, ואליהם דיבר שמואל, ורבי יוחנן שלימד תורה בארץ ישראל היה מדבר לתלמידים שלפניו שהגיעו מבבל. עד לכאן דף חפתת. למעוניינים בהרחבה, הזכירה הגמרא את הסיפור של המזיק עם שבעת הראשים. והסיפור הזה מופיע בספר לנו משלנו, שזו סדרה של אגדות חז"ל לילדים שהוציאה הסופרת תקווה שריג. היא נולדה בשכונת כרם אברהם בירושלים לאביה הרב דוקטור יוסף זלינגר, שהקים את בית הספר העברי תחכמוני, ולאמה לאה זלינגר, שהייתה ממייסדות ארגון נשי מזרחי בארץ ישראל. בית המשפחה היה בית דתי, וכאשר הייתה בת ארבע מת אביה ממחלה, ולפי צוואתו היא אמרה עליו קדיש. אמה וסבתה גידלו אותה, והרבו לספר לה סיפורים ואגדות מהעולם היהודי. כנערה היא החלה להתרחק מהדת, וביותה בת 17 היא הצטרפה לקבוצת חלוצים, שלימים הקימה את קיבוץ בית השיטה. בהמשך נולדו לה ארבעה בנים ובת, אחד הבנים, יוסף שריג, השם יקום דמו, נהרג במלחמת יום הכיפורים בקרבות רמת הגולן, ואת מרבית ספריה היא כתבה לאחר מות בנה יוסף. בספרה אוטוביוגרפי סופה, היא מתארת את המשבר העמוק שפקד אותה, ושגרם לה להשקיע את מרבית זמנה בכתיבה. היא כתבה עשרות ספרי ילדים, ואת הסדרה "לנו משלנו", שהייתה אחת הסדרות הבולטות מבין ספריה, היא כתבה לאחר מות בנה, ומטרתה הייתה הנגשת אגדות חז"ל לילדים. אוריאל אופק כותב על סדרה זו, שעיקר ערכה בכך שהיא נכתבה בלשון שמתאיבה לילדים, בצורה תמציתית השומרת על רוח המקור. בבסיס יצירתה עמד הרצון להנחיל את המסורת היהודית לקורא העברי הצעיר, כפי שכתבה בעצמה. אני רואה ייעוד בהבאת מקורות ישראל אל הילדים מגיל רך ביותר, כדי שעולם האסוציאציות שלהם יהיה קשור מילדותם ליהדות. ונקרא את העיבוד שלה להגדת מהסוגיה שלנו. יעקב, בנו של רווחה, נער בר בי רב היה, והלך בשליחות אבא ללמוד תורה לבית מדרשו של אביי. ישב שם כמה שישב, וכאשר שב, נמצא שלא למד מאומה, כאילו היו אוזניו סתומות. אמר רווחה בליבו, כיצד ייתכן שלא למד בני כלום בבית מדרשו של אביי, שגדלו כל כך בתורה? ובני עלו עיניו בראשו, ליבו נבון ואוזניו פקוחות, אלך אני לבית מדרשו של אביי, ואראה בעיניי ואשמע באוזניי פירושו של דבר. הלך ובא לאותו בית מדרש ורצה ללון בו. אמרו לו, חלילה לך ללון כאן, שכל מי שלן כאן נפגע. שמע אביי שבא רווחה לבית מדרשו, וידע עליו שהוא צדיק וישר וגדול כוחו בתורה, אסר על כל בני עירו להלין את רבי אחא בביתם, כי אמר בלבו, אולי יעשה נס בזכותו של אותו צדיק רווחה, ותוסר הכללה, ויפוג הפגע מבית המדרש. כיוון שראה רבי אחא שאיש לא קראו ללון בביתו, שכב לישון בבית המדרש על השולחן. בחצות הלילה התעורר באימה, הדליק בידיו הרועדות נר, וראה לפניו לרצפה, תנין בעל שבעה ראשים, לא פחות ולא יותר. התפלל רבי אחא לאלוהים, ישמור עליו מפני אותו מזיק, והנה, אחרי כל תפילה שהתפלל, נשר ממנו מאותו תנין ראש אחד משבעת הראשים, עד שנמוג ונעלם. למחרת סיפר רבי אחא לאביי את קורות הלילה הנורא. הבינו השניים בזה הרגע את כל המרעין בישין שהיו לפגע, ליעקב הנער, שהיה לן שם תמיד בבית המדרש. מהר אביי אל רבי יעקב הנער, אימץ אותו אל ליבו בצער, על שגער בו, וסיפר לאביו שאינו לומד דבר. שב יעקב ללמוד תורה מפי רבי אביי, וכל כך צלח בתלמודו, עד שבזמן קצר שבקצר, נעשה גדול ומפורסם בתורה.